שבוע שעבר לא למדנו. אנחנו בפסקה י"ט, נכון? זה מה שאנחנו צריכים ללמוד בשבוע שעבר. הערך של טובת דבר טוב וכן של רעת דבר רע איננו יכול להתברר ולהתבחן רק מצד פעולה מיוחדת, כי אם ביותנו מבחינים מה תהיה התולדה יוצאת מהקיבוץ של טובות מתמידות מתפשטות בהמון רב וזמן רב, וכמה יפסידו הרעות בהתפשטן, וכוח המוסר מתפשט מהכוח הכללי על העניין הפרטי ליתן לו צורה נהדרת בטובה ונערכת באופקה. ובכלל התולדות הינן גם כן סימן להרע וההפסד הנמצא מצד עצמו וכן לצד הטובה ועוד בבינה טובה מרובה. פסקה יסודית, אני יודעתי, אני אומר לכם מיד הפסקה הזאת למה זה התקשר במחשבתי. הרב אומר דבר בסיסי ויסודי, אל תגיד דבר זה רע דבר זה טוב לפי הסתכלות שטחית, תבחון את הדברים לרוחב ולעומק. כלומר, זה דבר חד פעמי או שזה הרבה פעמים? זה לדווח קצר או שזה... מה לדווח ארוך? יכול להיות שלדווח קצר זה מצוין מה שעשית, לדווח ארוך זה מאוד לא טוב. החזון איש מסופר שאתם יודעים, היה לו מניין בבית, אחד מהילדים, פעם מישהו הביא את הבן שלו, התחיל לטפס על על השולחנות שם, הוא הלך להתעלף, אבא מול החזון איש, הוא מטפס, זה, ומיד מוריד אותו וזה, אז הוא אומר לו, בסדר, יופי, אז עכשיו התפללנו, אז הרווחת תפילה שהיינו בשקט, הרווחת שלא, עכשיו, איזה רושם עכשיו הוא הגיע לרב שלך, הגיע לזה, איזה רושם זה משאיר אצל הילד? שהוא הגיע לרב ובסוף הוא יצא בבושות, הוא יצא בזה, אז כאילו, לדווח ארוך זה לא דבר חיובי, אתה רוצה לבחון. מי שכתב על זה מאמר מופלא ביותר, אמרתי לאברהם, פשוט ראיתי פסקה בפנקי סוד ג', זה אמר של אבא שלך, הרב איתי, רב איתי אליצור. הוא תמיד נכנס בסוגיות החברתיות, החינוכיות, המוחכבות ביותר. אז אם אתם זוכרים, הייתה פרשה של האוטובוסים הנפרדים. הדתה, מה זה משנה לך, זה ציבורי, זה כפייה דתית וכו'. הרב, שם נכנס, הוא כתב מאמר, אפלה ופלה. כשבאו אנשים ואמרו, מה אתה עושה, בסדר? אז מה אם אתה יושב ליד אישה, מה קרה, מה זה עושה לך? נורמלי, מה, אנחנו חיים ביחד, נשים, גברים, אנחנו יושבים אחד ליד השני. אז הרב איתי אומר, צודק, מה זה עושה לך שתישן, שתעשן סיגריה אחת? כלום, אז ישנת סיגריה אחת, אז מה קרה? כן, אבל זה סיגריה היום, סיגריה בעוד חצי שעה, וסיגריה מחר, וסיגריה וזה. ובסוף הריאות שלך כולם... אז נכון, פעם אחת אתה עולה לאוטובוס וישבת לזה, לא קרה כלום. אבל זה הדרך חיים שלך, הערבוביה הזאת. אז הטפטוף הזה וההתמדה הזאת היא גורמת, תסתכלו מה שקורה בחברה שלכם ובחברות הנפחדות, תבחנו את הדברים באחוזים ותבדקו ותסתכלו נכוחה, כך בוחנים. אתה לא יכול לתפוס איזה מעשה פרטי שאדם מתיישב ליד, זה מה שהרב כאן כותב. הערך של טובת דבר או להפך דבר שהוא שלילי, הוא לא יכול להתברר ולהתבחן רק מצד פעולה אחת, פעולה מיוחדת. אלא אתה צריך לראות מה התולדה, צריך לראות מה הקיבוץ, ההתמדה. זה מזכיר גם מה שרב כותב בתחילת אורות הקודש חלק ב' כמדומה לי. אתם יודעים ש... רבי עובדיה מברטנורה כותב בתחילת מסכת אבות, משה קיבל תורה מסיני, מה נזכרת באמצע השס בסוף סדר נזיקים, נזכרת בהשתלשלות תורה שבעל פה, שכוח, תודה רבה. היית פותח את מסכת ברכות, משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, יהושע הזקינים, זה היה הקדמה עולמת. עכשיו פתאום, באמצע סדר נזיקין, נזכרת להגיד לי שמשה קיבל תורה מסיני? תגיד לי, זה בסדר? נראה לך סביר? אז מה מתרץ רבי עובדיה בר תנורה? אומר לו, אני בא לחדש לך. ברור שמשה קיבל תורה מסיני, אבל חשבת איזה תורה? ברכות. חשבת איזה תורה? סוכה, שופר. כן, זה תורה, זה תורה, מסרת חודש השנה. זה קיבל, אבל אבות זה מידות נאותות. יש גם מוסר אנושי, אז אולי החכמים, זה אנשים ודאי מורמים מעם, אנשים הגונים, מוסריים, התיישבו מועצת חכמי התורה ואמרו, מה ראוי? שמאי אמר, הווי מקבל את כל אדם לסבר פנים יפות. יפה מאוד. ולא מצאתי טוב לגוף כנשתיקה, אוהב שלום ורודה שלום. אז כל אחד אמר מה שנראה לו שמועצת החכמים, מוסר אנושי. בא התנה ודופק על השולחן, אומר, לא רבותיי, לא טעית. המסכת הזאת, למרות שהיא לא דנה במצוות כביכול שניתנו מסיני, כל המוסר הזה הוא לא מוסר אנושי, הוא מוסר אלוקי. כך אומר בר תנורה בתחילת אבות. בא מרן הרב ואומר, תבין טוב את הדברים. זה לא שיש לי משהו נגד המוסר האנושי. זה לא שמוסר אנושי זה דבר שלילי, זה דבר טוב. דרך ארץ, מנהג המדינה. אני רק בא לומר שמוסר אנושי הוא תמיד לשעה, הוא תמיד לדור, הוא תמיד לשתי דורות. אחר כך הוא נבחן מחדש ואומרים מה שהיה מנהג המדינה. עכשיו אנחנו משנים. יש תקנה של בית דין בדור מסוים, אחר כך אמרו לו, תקנה אחרת, עכשיו השתנתה המציאות, עכשיו אנחנו רוצים תקנה, לתקן בצורה אחרת. מצוין, לפי מה שיש דבר שהוא מאוד מוסרי בדברים מסוימים, וגם יש דברים שבשעות של שערה זה לא מתאים. מה שהבר תנורה מפרש את המשנה, משה קיבל תורה מסיני, תדע לך, זה לא מוסר אנושי, זה מוסר אלוקי. מוסר אלוקי זה נצח. מה שכתוב במסכת אבות זה לעד לעולם. זה מוחלט, זה אלוקי, זה נצח. זה מה שבר תנורה בא לומר לך. זה לא איזה מוסכמה. כאן אתה רוצה לבחון דבר, יכול להיות שהוא טוב מאוד, לשעה. אבל לא, אז אתה צריך לסייג את הדברים. לפעמים לא כדאי לבוא ולעשות מזה סיפור שלם. הרבה פעמים ראש הישיבה אמר לנו, אם עכשיו יש דברים שלא צריך, לא כדאי למחות. למה? אם אתה תמחה, אתה נותן חיזוק עוד יותר, כולם ידברו על זה. אל תמחה, עוד שבוע כולם שוחרים את זה. תעלית גבל, וזה נורא, אז פתאום כולם מגיעים. לא יודע, לא רוצה להזכיר עכשיו כל מיני אירועים שקורים, לפעמים כל מיני מקומות. אתה עושה טובה, זה שלושה, ארבעה... האנשים ונשים עם הזה שאתה עושה ביבי, מי שם עליהם? כאילו, בדיל ויעבור, אל תסתכל עליהם, לא אשימו לב. אתה עושה מזה הפגנות עם שלטים וזה, אז כולם, אז זה מציז וזה מעורר את הדובים, ואז כולם, אז אתה רוצה, לפעמים זה דבר טוב למחות על דבר שהוא, אבל מה ההשלכה של הדברים? דברים בסיסיים, תסתכל, שיהיה לך תבונה, גם תסתכל לעומק, זה חד פעמי. שזה מגמה, זה הגרא באיגרת, אתם זוכרים? כשהגרא רצה לעלות לארץ, אז הוא השאיר איגרת, מה הוא אומר? טוב, מה הוא אומר לאשתו? לפעמים הילד עושה מעשרה, בסדר, אפשר להבליג. אבל דיבורה בשום פנים ואופן. מה קרה? הוא אמר מילה לא יפה, להקות אותו. מה? כן, דיבור זה פנימי יותר. הוא אמר מילה, אז הוא יחזור על זה, ועוד יחזור על זה, ועוד יחזור על זה, אתה יכול להגיד את זה 100 פעמים. אז זה יהפוך להיות חלק מהאישיות שלו. מי צריך לגדוע את זה? מעשה, מה זה אומר שהוא יחזור למעשה? מה, הוא יהיה כל היום מתאפס על השולחן? לא, בסדר, לא על השולחן. זה לא ככה, תוריד אותו, שלום. אז זה היה לא, אבל על מילה לא טובה, זה לבחון את הדברים בצורה יותר מעמיקה, בצורה, בהסתכלות יותר רחבה. יסוד פשוט ואמיתי. הרב תמיד לוקח את זה גם באקסיומה היותר כללית, הכוח המוסרי מתפשט מהכוח הכללי על העניין הפרטי, תיתן לו צורה נהדרת, בטובה ונערכת באופקה. בכלל התולדות הינן גם כן סימן לרע והפסד הנמצא בעניין מצד עצמו, וכן לצד הטובה, ועוד במידה טובה מרובה. הרב אומר, לבחון את הדברים תמיד מצד השורש שלהם, מאיפה הם הגיעו. זה דבר טוב כללי או זה דבר טוב פרטי? זה תמיד השיטה של הרב. האמונה מצורפת עם ההכרה הפנימית. היא הרצויה ומביאה אל הטוב. היא באה לחזק את היצור ונובעת מחוזק כוח החיים המלאים. המלאים באמת ואופקה, מה ההפך של זה? היא האיוולת. המתאמרת בחוכמה, שתולדתה הריסה ורעה, ומדמה גם כן לדבר שכלי ותכליתה היא חיזוק כוחות הרעים באמת, ואינה מובילים לתכלית שהיא באמת מוטעה ומדומה. הרב כאן, נעצור כאן לרגע, הרב פותח בנושא חביב עליו מאוד, שהוא כתב באריכות כל מיני בחינות, זה האמונה התודעתית. אמונה עם הכרה. יש את האמונה התמימה, שמאוד מעריכים אותה. והרב מזהיר במקומות אחרים, תיזהר לא לדחוק את האמונה התמימה הפשוטה. בשביל לדחוק ולבטל ולהגיד איזה פשוט, זה מאוד קל. אבל אתה תוכל להעלים אותה ברגע שתבנה קומה אמונית, נטוע בהשכל וידוע אותי, אז בעצם האמונה התמימה היא תהיה בצילה. אבל אל תדחק את האמונה התמימה. אבל האמונה היותר גדולה זה האמונה של וידעת היום. נתן לכם לב לדעת ועיניים לראות עד היום רק אחרי 40 שנה. בהתחלה יהיה לכם אמונה, אבל אמונה בלי הכרה, בלי התודעה. לבנות, אתם שומעים שהרב אומר, לא רק עם הכרה שכלית, אלא הכרה פנימית. תמיד באלול מזכירים את רבנו יונה בשערי תשובה, ואת מרן הרב אלישיב, שהסביר אותו באופן מופלא שם בדברי תורה שמשובצים בקובץ תשובות. שם בחלק שלישי, רבנו יונה כותב, צורה, הוא ראשון, זה לא רק זה, אם זה הספר מוסר של איזה משגיח, היינו אומרים, בסדר, נחמד, אבל רבנו יונה הוא ראשון, והוא מונה 8 מצוות עשה, בסיסיות כלליות, אז יש כאלה, יראה, אהבה, מצוין, הכל טוב יפה, ומצווה אחת, הוא בחרת בחיים, לא יודע אם שמתם לב, אמרתם שערי תשובה, אבל הרב אליושיב, כשהוא לומד, זה עשה לו, בחרת בחיים, מי ממונה המצוות? מנה בחרת בחיים? אף אחד. בחרת בחיים זה מצווה? הוא אומר, זה חידוש פה ברבן יונה. לא ראיתי את זה. לא רס"ג, לא זה, לא. ספר מצוות לרמב״ם, לא חינוך, לא מכיר. הוא בחרת בחיים, כזאת מצוות עשה. אנחנו יודעים, לפעמים יש ראשונים שמונים כזה ואחרים ראשונים, אבל זה, אני לא מכיר מי שמנה, אומר הרב. ויותר מכך, הוא אומר, מה שייך למנות, בחרת בחיים. איך אתה בוחר בחיים? הנה, זה דרך לא טוב, זה דרך טובה. אז כשאתה מניח תפילין, שכוח, אז בחרת בחיים. לא הנחת תפילין, אז לא בחרת בחיים, אז אתה לא בסדר. אז כשאני מקיים את המצווה, אז בכל מצווה ומצווה, אתה מקיים שתי מצוות עכשיו? אמרת קריאת שמע בערבית? או, אז בחרת בחיים. נתת צדקה? או, גם בחרת. אז כל מצווה היא כפולה, בחרת בחיים. וכל עבירה היא כפולה שלא, שביטול מצוות עשה שבחרת בחיים. מה הנקודה פה, הוא שואל הרב? מה המשמעות ברבנו יונה? אני חושב שזה הכוונה פה, הכרה פנימית. הרב אומר, הרב אליושי, הוא מסביר דבר בסיסי, בסיסי מאוד באמונה. הוא אומר, נכון, הנחת תפילין, אבל הנחת תפילין מתוך בחירה הוא הנח את התפילין בגלל שאבא שלך לקח אותך, עכשיו אתה בר מצווה, ואתה מאוד שמח שיש גם מסיבה ומתנות, והנח את התפילין. הוא הנח את התפילין בגלל שזה מה שאני בוחר. יש דרגות של בחירה. מול מה? גם אם כל הון עולם הייתי מניח תפילין. גם אם עכשיו אתה אומר לי, לא, ואני לא אבטל, אני לא אקח קפטה של מניח תפילין יום אחד כדי ש... אז זה בחרת. כשזה הפך להיות בחירה עצמית, פנימית שלך, אז עכשיו בחרת בחיים. אז נכון, כל מצווה ומצווה יכולה להיות כפולה. יכולה, אבל לא בהכרח. יכול להיות שנתת צדקה מכוח, אני איזה ריחמת עליו, או פדיחה, כולם נותנים, אני רק אני לא אתן, איך מישהו אמר לי פעם, איזה התרמה, אבל כולם נתנו, אבל אני, אם אני לא נותן, אז יגידו שפשטתי את הרגל, אז אני חייב לתרום, אבל אין לי באמת. כאילו, אז אני, גם עסקים אני כבר לא יכול לעשות, יגידו שהוא כבר ירד מנכסיו. אז יש, לפעמים איזה כוח... איזה לחץ חברתי, איזה כוח חיצוני ש... בסדר, אני שמח שעשיתי את המצווה הזאת, אבל אם זה בחרתי בה, לא. אז הרב כאן רוצה להגיד שהאמונה תהיה לא רק נחלת אבות, שהאמונה היא לא תהיה רק אמונה תמימה, אלא איזו אינטואיציה טבעית, בריאה, מצוינת. אגב, האינסטינקטים היהודים הם עמוקים עד מאוד, הם שורשיים, הם יונקים מנקודות עמוקות של... עמדו רגליו על הר סיני, אנחנו לא מזלזלים בשום, ממש ממש לא, באמונה של הסבתא שלא ידע לקרוא ולכתוב, הלוואי אנחנו צריכים לעבוד הרבה כדי להגיע לשם. אבל, הרב אומר שהאמונה היותר גדולה זה האמונה שעל גבי יש בה גם הכרה ופנימית. תודעה, ידיעה, הבנה, ושזה יהיה... קניין, שזה יהיה מבפנים, לא איזה הכרה שכלית חיצונית בסנטימטרים רק של הראש, אני אתה יודע לעשות על זה את החבורי, אלא שאתה חי את זה. אם אתה חי את זה, אז אתה רואה את זה גם כל פינה. היא הרצויה והיא המביאה אל הטוב. פשוט, פשוט. כי אתה חי את זה, אז היא מביאה לטוב, זה לא משנה איפה שאני אזרוק אותך, באקדמיה, במשרד, בזה, לא משנה, בזה מרבולת בחיים, זה מה שמחיה אותך, פתאום אתה תהפוך להיות, אתה תהפוך להיות איזה משדר של אור, של חסד, של תורה, של רוחניות, של... לא משנה איפה. היא מביאה אל הטוב. והיא באה לחזק את הייצור וכו', וכוח החיים עליהם. ולהפך, ולהפך, מה זה ההפך? זה לא הבערות האמונית שאיש בשרירות ליבו אלך. לא. לא, זה לא ההפך. זה ההפך של אמונה תמימה. שמישהו הולך אחר יצרו, ואומר, אין לי כוח עכשיו, תן לי עכשיו ליהנות מהחיים. לא. ההפך. של המדרגה הגבוהה היא, כן, זה כנגד זה. זה היוולת שהיא אומרת, אני חכמה. זה הפסודו-אינטלקטואל. זה בעצם מישהו אומר, לא, לא, אני עושה מזה תירה שמרה. יש לי על זה מאמרים גם. אני אסביר לך למה אתה. האינטלקטואליות הזאת, שהיא עקומה, שהיא באה, להפוך את החושות ללכתחילה ולהגיד, זה הסכנה החמורה. היא זאת שתולדתה היא הריסה עבירה. לא, זה לא החבר'ה שנמצאים על הברזלים שזה צריך להתמודד איתם, צריך להביא אותם, אבל כשזה הופך להיות אידיאולוגיה, זה צריך את טיפול מיוחד. מיד מזהים את זה אגב. מיד מזהים איפה זה מגיע. אני זוכר, אבא עליו השלום, היה בימי אוסלו, היה מישהו שהיה מקפיץ לו את הפיוזים כשהוא היה מדבר. אז הוא היה אדם אנונימי לגמרי, אחר כך התברר שבאמת הוא היה אדריכל של כל ההסכמים, הסכמי הדמים הללו. והייתי אומר, אבא, אתה שומע מלא כאלה דעות של רפיסות ונטישת הארץ, למה דווקא הוא מקפיץ אותך? לא, אצלו זה דת. זה לא מתוך איזה עסקנות פוליטית קטנה, פעם הוא יפה. אצלו זה דת. תקשיב טוב. זה מה שהרב קורא פה, האיוולת המתאמרת בחוכמה. והיא מדמה לדבר שכלי. תכליתה היא חיזוק כוחות הרעים, זה צריך טיפול. אבל האמונה, מבלי דעת, משהו כנגדה, אינו מכלל הגבלת הכלל, שהרישה המושלה, המשולחת בלא ההשפעה השכלית איננה מביאה תכלית דמיונית, אבל אמונה טובה בכל אופן מביאה טוב, זה, איפה שיש אמונה זה טוב, גם אם זה בצורה טבעית, גם אם זה בצורה לא מובדת, אמרנו את זה. הרב משליך את זה, שבא בהכשר טבעי, בנפש, להיות נוטה למוסר ודרך טובה, זה כל דבר טוב אנחנו לוקחים. עכשיו הרב עושה את ההגבלה, זה דרוש נפלא של הרעיון שהוא הזכיר. על כן מצא שהיא נעמה דעסותה ומחלה דממנותה. שני תארים של המצא. גם רפואה צריך תיקון. צריך תיקון. כשיוצאים ממצרים צריך איזה אנטידוט, תא כזאת, איזה ריפוי, שאכלת איזה רעלים, עכשיו צריך ניקוי קיבה כללי, מה שהיה במצרים. וזה גם בסיס האמונה, זה גם מחלה דממנותה. שים לב. זה אגב, אני אומר בסוגריים, זה גם השלכה הלכתית שבדורנו, אני לא חושב שהיה דור כל כך שהתמודד עם השאלה הזאת, זה מצא נטולת גלוטן, אם יוצאים בה ידי חובה. אז מבחינת הרעיון כאן, אז יוצא שלא, לפי הרעיון. למה? למה צריכה להיות מחמישה מיני דגן, שאין התינוק יודע לקרוא אבא ואמא עד שאיתום טעם דגן, עד שאיתום מהם? אמנם גם יוסיף על זה מכאוב. תמיד הרב פישר, שהשם משלח לו רפואה שלמה, תמיד הוא היה מזכיר את שתי הממרות. אני חשבתי שהוא היה תופר את זה, אבל אני רואה שפה הרב כבר עשה את זה. הוא אמר, מצד אחד אין מחיקים מצורתו של תינוק שאיתם טעם דגן. ומצד שני, יוסיף דעת, ואין תינוק קורא אבא ואמא, עד שהוא קורא טעם דגן. זה יוסיף דעת, יוסיף מחור. אבל אין, אנחנו חייבים להיכנס לשם בגלל שאי אפשר בלי דעת. אבל דעת זה מסוכן. גם האמונה זה דבר מסוכן, גם נשק זה דבר מסוכן. אנחנו צריכים נשקים, מה לעשות? אנחנו לא יכולים בלי, אבל זה באמת מסוכן. אז על הדעת, אתה קונה דעת, אתה עולה, אתה מטפס גבוה, דרבלקום, אתה יכול ליפול. כמה שנים אתה לומד בישיבה? וואו, אני צריך להיות רציני. אז ככל שאתה עולה, מטפס יותר, אתה נמצא, אם אתה טיפול, זה התרסקות. יש שנה ופירש, זה יהיה נורא ויום. זה לא יהיה אם גם מלכתחילה לא היית מתקרב לה. אבל אם לא, כי הם חיינו. למה לי חיים בלי זה? זה מסוכן, אבל זה מרומם. להוריד נשמה לעולם. אתם זוכרים, אמרו, לא יודע אם הרבי מסדמר אמר את זה, אולי כתב את זה, לא ראיתי, שאולי אי אפשר להיות בארץ ישראל, זה כמו להיות בחצר, מה אתה יכול לחיות? כשאמרו למה הוא לא בא, אתה יכול לחיות בתוך ההיכל? אז אי אפשר לחיות ככה. אז יגידו, אז עדיף להיות כאבאיה. אתה יודע מה זה כיבוד אביהם? זה קשה מאוד, אז תהיה כמו אבאיה, אשר בך ירוחם יתום. שתבות אביהם, ש... אבא שלו נפטר בהיריון, ואמא שלו נפטרה בלידה, אמרה לי אם. אתה יודע מה זה? אז עדיף... לא, זה באמת מורכב מאוד. תשמע, זרקו אותך בגוף הריות, אתה יודע מה זה להתחייב במצוות כיבוד אביהם? ולצאת את חובת כיבוד אביהם, זה כמעט בלתי אפשרי. אז מה עדיף? אבל אף על פי כן, דבר טוב כמו אב ואם. אף על פי כן שזה גורר אחריות מאוד מאוד גדולה. הקדוש ברוך הוא מוריד נשמה לעולם, זה... מי ישרוד את זה? אף על פי כן, זה החיים. אנחנו נכנסים לארץ ישראל, נכון, יש מצוות להיות בארץ, וזה להיות בחצרות קודשך, ואף על פי כן, אנחנו לא יכולים להיות בלי. כי כשהשם אלוקיך בא, אנחנו רוצים להיות תחת השגחתו, זה כל מאוויינו, זה כל שאיפתנו, אם לא למה לי חיים. בלי להיות תחת השגחתו יתברך, בצורה גלויה ומובהקת, בצורה ישירה, בלי מתווכים. למה אנחנו רוצים את המקדש? אתה יודע מה זה טומאת מקדש בקודשיו? כל השעיר לעזאזל, זה בשביל כל העבירות, זה בקטנה עושים את זה, אבל בפנים, זה הרבה יותר קשה. אמרתי להם השבוע בבית הדין, הרבה יותר חמור לתמת את המשפט העברי בכל מיני דעות ופסקים נפסדים, מי שבזה המשפט העברי לא מתעסק. בינתיים המשפט הכללי הוא מתעסק בזה. בסדר, זה לא בסדר. להוציא שהקודש הוא לא מופיע, זה חיסרון, אבל הרבה יותר חמור לטמא את הקודש. זה מה שאומר רבנו ארי על השעיר המשתלח מול השעיר לשם. צריך תמצות עצומה, צריך רק לפני ולפנים כדי לחפר על טומאת מקדש וקודשיו. אז נכון שזה מסוכן, אבל אנחנו יכולים בלי זה. זה כל מאוויינו, שיבנה בית המקדש, שתשרה השכינה. אז אומר הרב, ודאי שגם על ידי הדת יוסיף על זה, על ידי זה מכאוב. יש לנו כל מיני התמודדויות של דמיון והקמת השכל. זה דברים שבאים לידי חימוץ. מה שמביא לידי חימוץ זה הגלוטן, רבותיי. בלי גלוטן זה לא בא לידי חימוץ. ולכן זה יותר קל לקיבה, כשזה לא מחמיץ. אבל כל המצא זה שזה יכול לבוא לידי חימוץ, ואני עכשיו כובש את זה. ולכן זה רק מיד הגן. ומה שאר הדברים? הנה זה תופח, גם אורז, תראה, פריחיות אורז זה תופח. מקסימום אורז זה קטניות, זה לא חמץ. אין לנו אחר כך רבי יוחנן בן נורי. אז מה עושים? מה המחלוקת באמת בין רבי יוחנן בן נורי לחכמים? אז אומר הרב, הם באים לידי חימוץ שהם גם כן בכלל לחם, אלא שהוא לחם חמץ, בלתי מוביל להיות התכלית, שטבע הטהור של האנושיות בנוי עליה, כי מבולבל עם שינויים שקרו, אבל משהו מחוץ לחמישה מיני דגם, אינם באים לידי חימוץ, אלא לידי סירחון. לא, זה סתם. אתה רואה פריחת אורץ? לא, זה סתם, זה... זה לא באמת חימוץ, זה בלי דעת, זה מישהו שהוא סתם, זה כמו ילד עכשיו בכיתה א' שאומר, אני עכשיו ראש הממשלה. זה בכאילו, זה לא באמת. אבל אם הוא עכשיו, הוא מתחיל להיות אדם בוגר, הוא כותב עכשיו איזה מאמר, אז זה מתחיל להיות מסוכן, צריך לבדוק. ושם אנחנו צריכים לתקן את הדעת עצמה שיכולה להתעלות. שההיפוך באמונה הבלתי שכלית איננה דבר מסודר כלל. ולא אמונה כזאת היא יסוד המבוקש, כי אם דווקא אותה שבעדר שמירתה תוכל לבוא לידי חימוץ. רק אז יתקלה סילה, רק אז. דבר שהוא יכול ואתה עכשיו מעלה אותו. דת אמיתית. ראיתם איזה מכתב שהשאיר הרב עדין, שטנזלס, עליו השלום, מורי ורבי, לפני 40 שנה, כשהוא עבר, עכשיו זה התפרסם. לפני 40 שנה הוא עבר ניתוח מאוד מסוכן, הוא השאיר מכתב למשפחה ולידידים. מכתב מרגש. ואז הוא כותב, טוב, אז הילדים עכשיו הם קטנים, הוא לא יספיק לגדל אותם, אז מה שהוא מבקש, שיכירו את העולם ויהיו נאמנים לשם ולחסידות ולעם. כלומר, אם אתה חונק שלא יבוא לידי חימוץ, בסדר, אז... לא, אני רוצה שיכיר, שיהיה לו את הדעת, ומתוך הדעת יגיד, וידעת היום כי השם הוא אלוהים, אין עוד מלבדו. להכיר, שלהכיר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. כן, זה לא יכול לבוא לידי חימוץ. הוא אומר, המצל, מחלד הממנותה, שהיא גם מסותה, זה זאת שיכולה לבוא לידי חימוץ, והיא מוארת באור בחוכמת השם. נספיק עוד עוד פסקה, אחרי זה אני אומר לכם שבפסקה כ"ג ג' אם נספיק ברוך נותן חיים עם עזרת השם בלי נדר הפעם הבאה אני צריך את עזרתכם. אבל מה שהרשמים הטובים מתורה ויראה נעלמים מהאדם אחרי שכבר זכה בהם, נו מה תגידו? ישמר לך איזה נפילה, תחזור בתשובה, מה זה, תראה נפלת, פעם היית, תראה איך אתה היום, זה לא כמו פעם. לא, 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 אומר, לא צריך לתת שמוס על כל דבר. הרב אומר, לא נכון, זה כדי שיוסיף לחדש ציורים על ציורים לטובה. זה חלק מההתקדמות, נכון. זה חלק מההתעלות, נכון. נכון שיש עניין של לבקר בערך הלא, שכל הזמן נראו לך כחדשים, אבל תתעמק בהם, תוסיף עוד קומה. אז לכן, אל תתפלא ואל תחשוב טוב, אני תראה, ירד לי הברנד, ירד לי האש, התרוב ההתלהבות וההתפעלות. לא, אז כנראה אם ירד לך, אז צריך עכשיו להעביר הילוך. כנסת דברים יותר מעמיקים, יותר... זה בדיוק העצות ש... שנותנים לחבר'ה שבזה שהוא שלב... כאילו הם רוצים, כאילו, הרגשה של מיצוי מסוים של קומה כזאת התורנית. אז עכשיו מטפסים לקומה הבאה. אז אומר הרב, זה כדי שיוסיף לחדש ציורים על ציורים לטובה, והנעלמים אינם כי אם עולים מחוג האדם למקום שעושה פירות ושנית שולטת, ועליהם קיים, ולהם קיימים ונמצא שמחיקתם מטובת האדם. מזכיר לכם, הרב כותב את זה, זה אפלה ואפלה. זהו מעניין האיסור של הטלת קנקנטום בתוך הדיו. זה דבר לא ברור. להפך, קנקנטום זה עושה את זה, לא נמחק. אז תשים קנקנטום. לא. אני רוצה כתב שיכול להימחק. למה? צריך להתחדש. תכתוב, ועוד פעם תכתוב. כדי שיהיה כתב שיכול להימחק. וזהו שבחו ויתרונו. יש בחינה של רבי מאיר, שהוא כל הזמן, הוא, ואתה איף עיניך בו ועינינו, הוא כל הזמן, גם שזה לא יכול להימחק, הוא היה מטיל קנקנטו. למה הוא בחינה שהוא לא צריך, רבי מאיר זה אורו של משיח, כפי שהרב כותב בסוף אורות הקודש. אורו של משיח שבתורתו של רבי מאיר כתוב קוטנות אור. ולכן הוא היה מטיל קנקנטום בתוך הדיו. למה? בגלל שרבי מאיר הוא לא צריך יין, הוא לא צריך את הירידה של צורך, כי נפלתי, קמתי, כשב בחושר, אם לא נפלתי, לא קמתי, אם לא ישבתי בחושר, לא היה שם אור לי. לא! אלא הוא היין המשומר בענביו. הוא לא צריך שזה יגיע לחימוץ. לא יודע שיגיע לחימוץ של יין, ואז הוא מתהפך ל... לא! הוא יין בתוך ענבים כבר. זה בחינה של לראות את התור, את הטוב, ולראות את האור מתוך האור. לא כמו שאומר הזוהר, העולם הזה הוא אור מתוך החושך. שאז זה נמחק, ואז אתה מדרבם אותך לטפס. אולי זה... זה ההתמודדות של העילויים. כשהם לא מתמודדים, כל דבר בא להם בקלות, אז גם התוספותים המורכבים, זה לוקח להם עוד 30 שניות, ועוד, אז הם לא מאותגרים, אז בזה שושה הם מחפשים. העילויים הגדולים, מורה ברום, באמת היה קל תפיסה ומעמיק בצורה חריף שבחריפים, ואף על פי כן הוא לוקח את כל המרץ שלו לפרוץ לקומות חדשות. זה בחינה של רבי מאיר. אז הוא לא צריך את להיות מאותגר על ידי איזה דיו שיכול להימחק. גם אם הוא לא נמחק, הוא... אז זה יחידים. בפסקה כ"ג כ"ב בנדר גם נלמד שבוע הבא, שזה המשך של הפסקות שראינו לפני כן, נראה לי כ"ב על הדמיון. וגם כאן כ"ג זה פסקה ארוכה מאוד יחסית לספר כאן, מהפסקות הארוכות, וצריך את עזרתכם כדי להשתלט, לפסק אותה מפסקות קטנות לרעיונות מסוימים, בעזרת השם אפשר. אבל לראות מה הרב כאן מתכוון פה, תראו את המעוף הרוחני של הרב פה, הוא שוזר את עולם ומלואו ממש בחפיסה אחת, בתוך ארבע עמוד פה הוא תופס ממש, הוא סוגר אחרי דבר מראשיתו. ופה צריך פה לעקוב אחרי המהלך של הרב, אני צריך את עזרתכם. אז זה שיעורי בית, בעזרת השם, שבוע הבא. ברוכים תהיו.